אני חושב שהתעשייה כולה במגמה של להפוך את המחקר, או שהמחקר הופך לכלי הרבה יותר מרכזי בהמון חברות מוצר. אנחנו רואים את כל החברות המובילות בעולם, עם המון חוקרים, לא סתם לפייסבוק וגוגל ומייקרוסופט, זה החברות עם הכי הרבה חוקרי חוויית משתמש בעולם. וגם בארץ המגמה הזאת קיימת, ואני יכול להגיד לכם שבשנתיים האחרונות, אם לפני שנתיים היה אולי open position אחד, ככה בכל רגע נתון, אז היום אם תיכנסו ללינקדין יהיו הרבה יותר, ובאמת חברות מגייסות הרבה יותר חוקרים, והצוותים גדלים.
היי, אתם מאזינים למיינד דיזיין. היום יש לנו פרק מיוחד, יש לנו אורח, עופר סנדריי, שהוא מוביל את תחום המחקר בסולוטו, אחד ממייסדי קהילת פסיכולוגיה חברתית בעולם האמיתי. דיברנו על איך מחקר יכול לעשות מוצרים טובים יותר, על שיטות מחקר שונות בתעשייה, ועל המעבר מעולם האקדמיה לעולם הטק. תכף נדבר על כל זה ועל עוד דברים אחרים מעניינים, אבל שנייה, מוזיקה. היי, אני תום.
ואני רואי.
ואתם מאזינים למיינד דיזיין. זו תוכנית בה נבקר מאחורי הקלעים ונחשוף את הכוחות הפסיכולוגיים הסמויים המשפיעים על ההחלטות וההתנהגות שלנו.
בכל פרק נבחר אפקט פסיכולוגי מעניין אחר, כמו הוכחות חברתיות, שנאת הפסד, אפקט האיגון, ועוד המון אפקטים מיוחדים אחרים.
אז רגע נציג את עצמנו. קוראים לי תום אבן, אני מעצב חוויית משתמש שאוהב מאוד פסיכולוגיה. אני מנחה סדנאות ליישום תובנות התנהגותיות, מלווה ומייעץ לסטארט-אפים, ומרצה לייצור ממשקים דיגיטליים בשנקר.
ואני רועי בן דור כהן, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ואני מנחה תהליכי חשיבה יצירתית. הקמתי את Q-Behavior Thinking, שזו חברת מחקר וייעוץ בתחום של תובנות התנהגותיות.
אם אתם רוצים להבין טוב יותר את המוטיבציות וההטיות מאחורי קבלת ההחלטות של המשתמשים שלכם, אז הגעתם למקום הנכון. מוזמנים לצאת איתנו למסע, יהיה כיף. היי עופר.
היי תום, היי רועי.
היי עופר, היי תום.
היי, לשניכם, כיף שהזמנת אותנו פה לסולוטו. אנחנו נהננו פה מכל מה שההייטקס יכולים להציע.
ממש כיף שבאתם.
ארוחת ערב, כרגיל סודה.
אז נשמח קצת להכיר אותך. נשמח אם תוכל לספר למאזינים, בעצם מי אתה, למה הגעת, מה אתה עושה.
בכיף. אז אני עופר, אני אבא של דורי בן 4.5 ואלמה, בת 1.5 ובן זוג של עדי, ובשנה וחצי האחרונות אני נמצא פה בסולוטו בתפקיד של חוקר, והיום מוביל את תחום המחקר.
כמה חוקרים יש בסולוטו?
אז אנחנו היום 3 חוקרים בסך הכל, אבל צוות גדל. אגב, גיוסים.
זה די מרשים, ביחס לחברות אחרות שאני מכיר בארץ, זה יחס גדול של חוקרים ביחס לאנשי מוצר ומפתחים.
אז אנחנו בסולוטו בסייט התל אביבי, בעצם 120 איש, זאת אומרת, פחות או יותר 10 צוותי מוצר.
וואו.
אנחנו 3 חוקרים. אני חושב שאנחנו במקום טוב באמצע, אבל יש הרבה מקום לגדול כדי לתת באמת מענה מקיף ומעמיק לכל הצרכים שיש פה בחברה.
תכף נראה לי נדבר ממש על מה שאתם עושים פה בסולוטו, ועל איך אתם עובדים מול צוותי המוצר, אבל ספר לנו קצת אחורה בזמן, מה עשית לפני שהגעת לעבוד פה?
כן, אז בעצם לפני סולוטו הייתי רחוק מאוד מהעולמות של פרודקט והייטקס. בעצם בתואר השני שלי שעשיתי בפסיכולוגיה חברתית, בבינתחומי, באוניברסיטת רייכמן היום. אני ממש זוכר איך בשיא התואר, ככה התחלתי לקרוא קצת על דברים שאפשר לעשות עם תהליכים של קבלת החלטות ושיפוט. ואחד הדברים שנראו לי הכי מעניינים בזמנו זה כל מיני קונסולטנסיס שהתחילו לצוץ ברחבי העולם. Ideas 42, B-Works, ועוד דומים כאלה, ובעצם הבנתי שזה הדבר שאני הכי רוצה לעשות, אני הכי רוצה להשתמש במידע מעולם של מדעי ההתנהגות, כדי בעצם לייצר איזשהו אימפקט אמיתי בעולם, בין אם זה בעסקים או בעיריות או מלכרים, וככה כשהגעתי לסוף התואר, ראיתי שאין כל כך עצה כזה בארץ, זאת אומרת אין אף קונסולטנסי כזה, ואין גם חברות גדולות שמעסיקות אנשים שעוסקים בתחום הזה, אז ככה עם הרבה גם עידוד מבת הזוג, וככה הרבה אמביציה, הקמתי את העסק שלי, את Be Applied, זה היה בעצם עסק לייעוץ מבוסס תובנות התנהגותיות, שמשלב גם הרבה מחקר איכותני, כמותני, וגם חשיבה עיצובית. בעצם במשך כמה שנים לקחתי מגוון כזה של פרויקטים, בין אם בחברות פרטיות, עם עיריות הרבה, כדי ככה להשפיע על התנהגות של תושבים.
אז בעניין, בעצם עשית מעבר מאקדמיה לעבוד כעצמאי, ועכשיו בתפקיד בכיר בתוך החברה.
נכון, נכון, עשיתי בעצם את הטרנזישן הזה גם מאקדמיה, היה גם איזה פאזה של שנה א' בדוקטורט, למחקר שהוא מחקר עצמאי, איכותני ברובו, וכן, היום ככה מה שנקרא בתעשייה.
אז איפה לדעתך אפשר ליישם תובנות שלמדת מעולם המחקר בעולם של טק?
שאלה מעולה. אני חושב שקודם כל, באקדמיה לומדים להסתכל על דברים בצורה ביקורתית, ולשאול את השאלות, ולבוא עם השערות לגבי כל הגורמים שיכולים להיות גורמים מפריעים או מתערבים, ולחשוב איך אני יכול לייצר איזשהו מערך ניסוי שהוא ולידי. כל הדברים האלה נותנים המון ערך גם לחוקר בתעשייה.
כן, אז מה אפתורות ההבדלים, נגיד, בין מחקר באקדמיה למחקר בתעשייה?
אז ההבדלים הם, אני חושב, אם מסתכלים ברמה האובייקטיבית על המטרה של המחקר, נכון? אנחנו פה בסולוטו לצורך העניין בצוות המחקר, אחת השאלות הראשונות שאנחנו שואלים את הצוותים, את מנהלי המוצר, זה איזה החלטות אתם רוצים לקבל, איך תשתמשו בתוצרים שאנחנו הולכים לעבוד עליהם. לעומת זאת באקדמיה, אני חושב שהשאלות הן הרבה יותר אפריוריות, הן יותר מחפשות איזושהי אמת, עדיין בקונטקסט מסוים כמובן, אבל איזושהי תשובה שהיא תשובה לשאלה שתהיה תקפה בכמה שיותר קונטקסטים. כשאנחנו מחפשים את התשובה שתעזור לנו לקבל החלטה הכי טובה בקונטקסט מאוד ספציפי, וזה מייצר הבדל, מייצר הבדל בגישה המחקרית, בהקפדה. הרבה פעמים חוקרים באקדמיה או מחקר אקדמי, בעצם כדי לענות על השאלות האלה בצורה כל כך מקיפה, צריכים לקחת בחשבון המון המון משתנים שהם מחזיקים. ואת זה אפשר לעשות או במחקר מאוד יסודי, או באלמנטים מלאכותיים של מניפולציה על משתתפים. וזה שני דברים שהם פחות מתאימים בתעשייה. בתעשייה אתה צריך גם להיות יותר מהיר, וגם להיות מאוד מוכוון למשתמשים שלך, או לפלואו הספציפי, או להחלטות המוצריות שאתה רוצה לקבל.
ותגיד אופר למאזינים שלא יודעים מה אתם עושים בסולוטו. אתה יכול לספר לנו קצת מה המוצר שלכם, מי המשתמשים, איזה שאלות אתם מנסים לפתור?
בטח, אז ניקח את השאלה הזאת צעד צעד. אז קודם כל, סולוטו נרכשה לפני כ-8 שנים על ידי חברה גדולה יותר שנקראת אשוריון. אשוריון היא חברת ענק שמספקת שירות שנקרא טקר. טקר, אפשר לחשוב עליו קצת כמו הלפקר, זה גישה הוליסטית לכל הבעיות של הבריאות שלך, אז טקר זה גישה הוליסטית לכל מה שקשור בחיים הטכנולוגיים שלנו כאנשים, בין אם ביטוח, בעיות של התחברות בבית, דברים שנשברים, דברים שצריכים תיקון. אנחנו נותנים מענה לכל הדברים האלה. זו חברה ענקית שרוב האנשים עדיין לא שמעו עליה, אבל נותנת שירות לכ-100 מיליון אמריקאים. חצי מהטלפונים בארצות הברית שנשברים מתוקנים על ידי אשוריון.
אז יש לכם 100 מיליון משתמשים?
יש לנו 100 מיליון משתמשים.
זה הרבה אנשים שאפשר לבדוק.
נכון, הרבה אנשים שאפשר לבדוק, וגם בקונטקסטים שונים. אנחנו, אחד הדברים המאוד מעניינים בסולוטו, זה שאנחנו בעצם נותנים מענה גם במרחב הדיגיטלי, אבל גם במרחבים הפיזיים. יש לנו 1,000 חנויות ברחבי ארצות הברית, פריסה של כ-70% מארצות הברית, עם יכולת לוגיסטית מאוד מתקדמת, שאפשר להגיע לאנשים מאוד מאוד מהר, וגם שירותים שמגיעים עד הבית, וגם 5,000 אקספרטים, שזה כמו החבר הטכני, הגיק הזה שלכם, שאפשר להרים לו טלפון לכל מה שלא מתחבר כמו שצריך, שנותנים שירות 24/7 ברימוט, בוויס או במסג'ינג, אז יש לנו הרבה ערוצים שאנחנו בודקים. ובעצם הדברים שאנחנו עושים פה בסולוטו, זה שאנחנו חלק משמעותי מהמוח שמוביל את כל המנגנונים האלה, אנחנו מרכז פיתוח משמעותי של אשוריון, ואנחנו בעצם מייצרים חוויות שהן גם customer facing, שהן גם בעצם החוויות שהלקוח חווה במרחב הדיגיטלי של השירותים שלנו, אבל גם את כל החוויות של האקספרטים, בין אם הם באים הביתה, או בחנויות, או נותנים את השירות מרחוק, אז אנחנו מייצרים את הפלטפורמות שמאפשרות לתת שירות כזה, שירות יעיל וטוב.
אז בואו רגע נצלול, זאת אומרת, מה הכוונה כשאתה אומר שאתה מוביל את המחקר בסולוטו? זאת אומרת, איזה סוגים של מחקר אתם עושים, על איזה שאלות אתם מנסים לענות, איזה בעיות אתם מנסים לפתור? תוכל לתת לנו ככה דוגמאות קונקרטיות לדברים שאתם עושים.
בטח. אז אחד הדברים שמיוחדים באופן ספציפי במחקר בסולוטו, זה שאנחנו מלווים 10 צוותי מוצר, coast to coast. זה אומר שאנחנו ככה מלווים אותם בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם, בכל אחד מהשלבים של פיתוח מוצר. אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עוזרים לאחד הצוותים לפתח קונספטים חדשים, זאת אומרת למצוא value חדש ללקוחות במרחבים כמו גיימינג, אז אם אחד המוצרים שלנו זה לתת ביטוח על ביטוח ותיקון והחלפה למוצרים ביתיים טכנולוגיים שנהרסים, אז אחד הדברים שאמרנו, אוקיי, יש לנו פה בתוך זה כלול כבר איזשהו מוצר מעניין נוסף, שאפשר לעטוף לטובת גיימרים, ואנחנו יחד עם הצוות שבא עם הרעיון הזה, בוחנים איפה הוואליו הכי טוב, איפה נקודות הכאב הכי משמעותיות של גיימרים, ואיך אנחנו יכולים להשתמש במערך המדהים של השוריון, כדי לספק לגיימרים חבילה שהיא יותר מיועדת עבורם, שלצורך העניין תשרת אותם ואת הצרכים שלהם בחיי היום יום שלהם. אז זה אומר לעשות פוקוס גרופס, קונספט טסטינג עם סקרים גדולים, ואז גם פרוטוטייפינג של לייצר שירות אמיתי, גם במרחב הדיגיטלי וגם בחוויה הפיזית, ולבחון אותה, ואנחנו מלווים את הצוות בכל אחד מהשלבים האלה. וכמובן שיש גם מקומות אחרים שבהם אנחנו עושים יותר אולי user testing או usability testing, שזה מחקרים על החוויה ה-UX-ית הדיגיטלית, וגם מקומות שבאמת אנחנו ככה טסים ממש לחנויות וחווים את מסע הלקוח של הלקוחות שלנו, כדי למצוא פערים או הזדמנויות לשפר אותו ממש בשדה, איפה שהדברים מתרחשים.
ואתה יכול לתת לנו דוגמה אולי, הרבה פעמים שאתה יוצא למחקר, אז יש לך כל מיני אינטואיציות, או לך או לאנשים שאתה עובד מולם, אולי יש להם איזה שהם השערות, או לא יודע, כאלה דברים, הנחות. ויש לך אולי דוגמה למין מחקר שפשוט הראה את ההפך הגמור, שממש היה נגד האינטואיציה, או שכל ההשערות שיצאתי מטעם הופרחו בין רגע, או זאת אומרת משהו כזה, כי זה מה שמעניין הרבה פעמים במחקר, אתה יודע, לפעמים הוא פשוט מאשש את מה שכבר חשבת, ואז הוא פשוט מחזק, נותן לך קצת ודאות או רמת ביטחון יותר גבוהה, אבל יש פעמים שזה ממש שזה מתנפס לך מול העיניים.
אז כן, אז אני יכול לחשוב על כמה דוגמאות כאלה, ואני מסכים איתך שזה באמת תמיד ככה הדברים היותר מעניינים שמוצאים. יש לי דוגמה דווקא מהמקום יחסית טקטי, שרצינו לגרום, לעזור בעצם למשתמשים שלנו להבין את הערך שאנחנו נותנים להם גם ברמה הכלכלית, זאת אומרת, אם אנחנו נותנים שירותים לתיקון מחשב והחלפת קונן והעברת מידע, אז אנחנו רוצים שהם יבינו שיש לזה ערך כלכלי ממשי. ועשינו סדרה של טסטים על הטגים ששמנו ליד ה-value proposition הזה, ליד השירותים האלה. וניסינו כל מיני דברים כדי להעביר מה בעצם יעביר את המסר הכי טוב של הכסף שאתה חוסך, כשאתה קונה את הבנדל הזה. ואחד הדברים שככה מצאנו זה שדווקא משתמשים תפסו את זה בצורה מאוד שלילית, כמו איזה עמוד שיווקי כזה, ממש השתמשו במילים של, זה מרגיש כמו שם של אתר שלא הכרתי, ואחר כך נכנסתי להסתכל, זה כמו אתר יד שנייה שמוכרים המון בגדים והכל צבעוני ונוצץ. עכשיו המסך שלנו מאוד נקי, ובאמת הטאג הזה הוא קצת יותר צבעוני, והוא גם נורא קטן. אנחנו חשבנו שזה דרך נעימה לבדוק את העניין הזה, והמשתמשים אמרו שלא, זה הרגיש להם לגמרי אחרת, ושינינו את העיצוב.
אז זה עלה ברעיון או בפוקוס גרופ, או שראיתם גם התנהגות של המשתמשים, זאת אומרת, איזה נגד מחקרים או איזה מתודות של מחקר עשתם שם?
אז המחקר הזה ספציפית השתמשנו בפלטפורמה שנקראת יוזר זום, זה פלטפורמה ליוזר טסטינג, ומה שיפה בה שאתה יכול להכין פרוטוטייפ, זאת אומרת, אתה לא צריך להשקיע בכתיבה של המון שורות קוד, אלא אתה יכול להכין פרוטוטייפ מושקע בפיגמה, ולתת למשתמשים לחוות אותו, ולא רק לראות איך הם מתנהגים, אלא אתה יכול לשאול אותם שאלות, ותוך כדי שהם משתמשים במוצר, הם בעצם עונים לך על השאלות, אז אתה גם רואה את המסך שלהם, וגם שומע את המחשבות שלהם, וגם יכול לשאול שאלות שאתה שותל מראש, ואתה מקבל תמונה ממש טובה של החוויה.
תגיד, ובעצם מי עבדתם על המחקר הזה? כי אתה אומר שהתגיות היו צבעוניות מדי, עבדתם מול מעצבים או מנהל מוצר או צוות מסוים, איך נראה פיתוח של רעיון חדש?
אז זה ממש מגיע מתוך צוות המוצר, בעצם צוותי המוצר בסולוטו כוללים גם פרודקט מנג'ר וגם מעצבים ומפתחים ואנליסטים. וכשאחת המטרות הייתה להגביר את ההבנה של משתמשים לגבי הערך הכלכלי שהם מקבלים, אז חשבנו על כל מיני אפשרויות, והתגיות היו אחד מהם. הם דווקא לא היו כאלה צבעוניות בכלל, אבל שוב, כנראה שבחוויה של המשתמשים, זה כן היה משהו שבלט.
אז בעצם בתפקיד שלך, אתה אמרת שיש 10 צוותי מוצר, אז אתה כל פעם נותן שירות ועזרה וייעוץ לצוותים שונים?
נכון, אנחנו מתחלקים פה בעצם בעבודה לפי דומיינים. דומיין זה בעצם קבוצה של מספר צוותי מוצר, 3-4, אולי 1, תלוי פשוט בתוכן שהם עוסקים בו. יש להם ככה איזושהי אג'נדה, איזשהם יעדים משותפים, וכל אחד מאיתנו בעצם עובד קרוב יותר לאחד הדומיינים, כשאנחנו כמובן חולקים בעומס וחולקים בשיטות ובידע ביחד, אבל כל אחד מאיתנו עובד עם בין 3-4 צוותים.
אז זה נחמד, זה בעצם הופך אתכם את צוות המחקר לממש כמו חברת ייעוץ, כי אתם עובדים סוגים שונים של משתמשים, מוצרים שונים, שאלות שונות, אני מניח שזה מאוד מגוון.
זה ממש ככה, זה אחד הדברים שאני אישית הכי נהנה מהם בסולוטו, והרבה פעמים כששאלו אותי על המעבר הזה מעצמאי לחברה, ואיך זה מרגיש, אפילו אני חושב שהייתה לנו שיחה על זה, לי ולרועי, אז ככה, אני תמיד אומר, ובאמת מרגיש ככה שבסולוטו יש לי דווקא מקום, מרחב מדהים לתת ערך, ויש המון רצון מצד הצוותים לקבל את הערך הזה, והמגוון של העשייה הוא נורא נורא גדול, ככה שזה באמת לא משעמם ולא משהו שמוכתב, אלא משהו שמונע מתוך עצמו, מתוך העשייה המשותפת לייצר מוצרים טובים יותר.
שאלה, בדרך כלל מחקר הוא בא במקומות שבהם יש איזשהו, נכון, חור שחור, מה שאנחנו לא מרם יודעים, ובעוד שאנחנו כבר לא סומכים על האינטואיציה שלנו. אולי זו שאלה קצת מורכבת, אבל יש לכם איזשהם קריטריונים להחליט מתי אנחנו סומכים פשוט על האינטואיציה וממשיכים מעלה, ומתי אנחנו עוצרים, כי מחקר זה משהו שלוקח זמן, גם צריך משאבים, כאילו זה עולה כסף. איך מחליטים מתי משתמשים בשירותים המדהימים שאתה נותן לצוותי מוצר, ומתי לא, כאילו רצים עכשיו בלי עכשיו כל הווג'רס הזה?
אני חושב שזאת שאלה ממש ממש מעולה, איך מתעדפים ואיך מזהים הזדמנויות למחקר, ואיך בוחרים שיטה שתיתן את התשובות הכי טובות, ואני חושב שהרבה פעמים התשובה היא בלהסתכל גם על החוויה של המשתמש, וכמה אנחנו חושבים שהשינויים שאנחנו עורכים הם דרמטיים לבית החוויה. כמובן שבאידיאל היינו רוצים לעשות מחקר על כל דבר, נכון? לא להוציא שום דבר בלי שהוא עובר טסטים, ואנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על להגדיל את הסקייל שבו אנחנו יכולים לעשות יוזר טסטינג, על ידי זה שאנחנו עוזרים למעצבים ולפי-אמים ולצוותים, ללמוד איך להוציא יוזר טסטינג בעצמם, או לפחות לקדם חלק משמעותי מהתהליך הזה בעצמם, זה חלק מהתפקיד שלנו, אנחנו ממש רואים את הדבר הזה כאחד מהיעדים העיקריים שלנו, לאפשר לצוותים להניע תהליכי מחקר גם בכוחות עצמם, עם ליווי וריוויו שלנו. וחוץ מזה, אנחנו באמת מסתכלים איפה אנחנו עלולים להשפיע בצורה הכי משמעותית על חוויה, ושם אנחנו משקיעים את המשאבים שלנו בצורה הכי משמעותית.
יש לך איזה סיפור הצלחה לספר לנו, על מקום שאתה מרגיש שהמחקר שלכם הצליח להזיז משהו במוצר ולעשות חוויה טובה יותר?
אחד המוצרים המרכזיים שלנו הוא Home Plus, ובעצם אנחנו נותנים שירות של גם ביטוח ותחזוקה של כל המוצרים הטכנולוגיים בבית ב-$25 דולר, ואנחנו אחראים על החוויה הדיגיטלית של לקוח שמצטרף לשירות הזה, אז יש לו דיג'יטל אקאונט, ושם הוא יכול גם לנהל וגם ליהנות מהבנפיט שלו. ובאמת במשך הרבה חודשים עבדנו ושיפרנו את החוויה הדיגיטלית הזאת, אבל הרגשנו שעדיין משהו ככה מתפספס. אנחנו התחלנו לזהות בראיונות שאנשים לא מתחברים למרחב הדיגיטלי, יש להם קונטקסט מאוד אחר לגבי המקום שממנו הם מגיעים למרחב הדיגיטלי, הם קונים ביטוח ומצפים להגיע למרחב מאוד ביטוחי, תחשוב מגדל, ואנחנו מספקים חוויה שהיא אחרת, שהיא יותר הוליסטית, ובעצם החלטנו שאנחנו צריכים ללכת לחנויות ולראות מה קורה ולדבר עם האנשים במקום, בקונטקסט שבו זה נרכש, להכיר אותם קצת יותר מקרוב ולא רק דרך הרעיונות מרחוק שאנחנו עושים. וככה, כחלק מהמחקר, אז באמת כבר שם ממש בחנות התחלנו לייצר פרוטוטייפים של דרכים להראות להם את הערך ולהראות להם את כל היתרונות שיש למוצר מעבר למרכיב הביטוחי.
מי נגיד נוסע למחקר כזה? עם מי נסעת לשם? אני מניח שעם המעצבים ומנהל המוצר?
נכון, מעצב ומנהל מוצר, ובעצם עבדנו ביחד, כשאני ככה עזרתי להם להרכיב את האג'נדה מבחינת מה אנחנו רוצים ללמוד, וגם ככה כי יש לי אולי טיפה יותר ניסיון במהלכים כאלה של לבוא ולצאת למחקר שדה, ועוד מהעבודה הקודמת שלי ב-Be Applied, וגילינו המון דברים מעניינים, ויצאנו משם עם רשימת הזדמנויות מאוד רחבה, שנוגעת הרבה מעבר למרחב הדיגיטלי שלנו, ובעצם מערבת הרבה בעלי עניין נוספים באשוריון, אנשים שאחראים על הטריינינג של המוכרים, אנשים שאחראים על מערכות הדאטה בחנות, ואיך אפשר לזהות לקוחות בצורה אחרת, או לתעד את האינטראקציה איתם בצורה אחרת, ומהביקור הזה בעצם יצאו המון תהליכי עבודה גלובליים אחרים, ש... מעניקים היום שינויים מאוד מאוד חיוביים לחוויה הזאת בצורה הוליסטית יותר.
מעניין, אז בעצם אני מבין מה שאתה אומר, שכמה זה חשוב לטוס ולראות את האנשים.
נכון, בעצם רק כשככה הגענו לניו יורק והתחלנו ככה בסבב של ביקורים בחנויות הבית שלנו, ראינו שאחד הדברים שקורים זה שבתהליך המחירה הדגש הוא מאוד על המרחב של הפרוטקשן, על המרחב הביטוחי. בעוד שאנחנו במרחב הדיגיטלי ובכלל כמוצר רוצים מאוד להמחיש ללקוחות שלנו כמה בנפיץ נוספים יש להם מההתקשרות איתנו, וככה תוך כדי הביקור ממש התחלנו לייצר מעין פרוטוטייפים, הלכנו בניו יורק לחנות שבה אפשר להדפיס, והדפסנו ונעילנו איזשהו ספרדשיט כזה של כל הבנפיץ שלנו, שבהפרשי שעות בין תל אביב לניו יורק, בלילה שלנו בתל אביב פה הכינו לנו את זה, והבוקר חיכה לנו הקובץ, הלכנו להדפיס, ובעצם המוכרים התחילו לתרגל איתו את תהליך המחירה, והם גם המוכרים בעצמם ראו שזה הרבה יותר אפקטיבי למכור ככה, זה גם יביא להם יותר דור סווינגס בהמשך, כי ככה אנשים מבינים יותר על מה מדובר, והם יכולים לבוא לחנות ולייצר ערך עבורם, וגם כשהם מגיעים כבר למרחב הדיגיטלי, שבאמת פה כאילו אנחנו בסולוטו משתלבים, אז יש להם הבנה הרבה יותר טובה למה הם מקבלים, ולמה הם שם, ולמה בכלל יש מרחב דיגיטלי למוצר ביטוחי. אז את זה אי אפשר היה לדעת רק מדאטה ואנליטיקות, ובעצם הביקור הזה יצר המון המון תהליכי עבודה גלובליים, מאוד מאוד חשובים כדי לייצר חוויה שהיא הוליסטית יותר.
פה גם אפשר ממש למדוד את זה, כמה אימפקט יש למחקר על מחירות.
בהחלט, זה בכלל נקודה טובה שקשורה במחקר בכלל, ובחברות פרודקט בפרט, זה לנסות לייצר תהליך שמצמיד בין התובנות שהבאת למחקר, השינויים שקרו, ורק אחרי כמה חודשים גם השינויים במדדים, במדדי ההצלחה, ה-KPIs של הצוותים, וזה משהו שאנחנו מדברים עליו, זה קצת דורש רוורס אינג'ינירינג וקפדנות.
על איך מודדים את התובנות.
על איך מודדים הצלחה ואימפקט של מחקר, ואיך אפשר לעשות to trace back לנקודות ההשפעה של מחקר.
נשמע לי כמו נושא לפרק עתידי. איך מודדים.
נכון.
נשמע שיש לכם משהו נורא מעניין מבחינת אתגר, שיש פה גם מוצר שהוא דיגיטלי, ואפשר לעשות את כל המחקרים אונליין, אבל גם יש פה מקום פיזי ויש חנויות, ואפשר ללכת לראות את המשתמשים בסביבה שלהם, אז זה נותן לכם תך המון סוגים של מחקרים.
נכון, זה אתגר מרכזי שאנחנו עוסקים בו, כי בעצם קצת בשונה מהרבה חברות פרודקט אחרות, שהמוצר שלהם יש לו התחלה וסוף במרחב הדיגיטלי, ואתה יכול בעצם ללמוד כל מה שאתה צריך דרך כלים כאלה, אז החוויות שלנו הן אף פעם לא נשארות רק במרחב הדיגיטלי. המכשירים הם... של האנשים חיים בעולם האמיתי, כשזה נשבר להם זה בעולם האמיתי, כשהם מרימים לנו טלפון או פותחים מחשב זה בעולם האמיתי, וכל זה חלק מחוויית השירות שלנו. אז באמת זה אחד האתגרים, אבל זה גם אחד ההזדמנויות, ואחד הדברים הכי מרתקים בתור חוקר, זה בעצם לעבוד על האינטרסקשן הזה, שבין חוויה דיגיטלית לחוויה פיזית, וגם פיתחנו לא מעט שיטות יצירתיות להתמודד עם זה.
ממה שאתה מספר זה נשמע שיש לכם פה... תרבות של מחקר, אני לא יודע בגלל שאנחנו מדברים עם החוקר או לא, אבל זאת אומרת, נשמע שיש פה, נכון, תום, יש פה איזו תרבות, שוב, אני לא מכיר הרבה מאוד חברות, אבל זה מרגיש שמבינים מאוד את הערך של מחקר פה, וזאת אומרת, זה ששולחים אתכם לעשות ככה מחקר בשטח, וזאת אומרת, נשמע לי מדהים. אתה חושב, זאת אומרת, אנחנו לוקחים רגע מחוץ לסולוטו ומסתכלים על האקוסיסטם הישראלי, או שאתה ישראלי, כי אנחנו מכירים אותו אולי קצת יותר טוב, איפה אתה חושב שאנחנו נמצאים היום, זאת אומרת, עד כמה באמת צוותי מוצר וצוותים של מעצבים, ובכלל, זאת אומרת, כל מי שבביזנס, נשען על דאטה, כמו שאתה עכשיו מספק לצוותים האלה, זאת אומרת, חברות אחרות שהן בתעשייה, איפה אתה רואה את זה?
אני חושב שהתעשייה כולה במגמה של להפוך את המחקר, או שהמחקר הופך לכלי הרבה יותר מרכזי בהמון חברות מוצר, רואים את זה בכל מיני דברים. קודם כל, אנחנו יודעים שהיום לקוחות נמשכים לחוויות טובות, ואתה לא יכול לייצר חוויה טובה בלי להתמקד במשתמש, בלי לנסות להבין איך הדברים נראים מהצד שלו. אם תתמקד רק באנליטיקות ופיצ'רים, אז אתה יכול אולי לפגוע בשוק, אבל לאורך זמן לא תוכל לשמר חוויה טובה. ואנחנו רואים את כל החברות המובילות בעולם, עם המון חוקרים, לא סתם לפייסבוק וגוגל ומייקרוסופט, זה חברות עם הכי הרבה חוקרי חוויית משתמש בעולם. וגם בארץ המגמה הזאת קיימת, ואני יכול להגיד לכם שבשנתיים האחרונות, אם לפני שנתיים היה אולי open position אחד, ככה בכל רגע נתון, אז היום אם תיכנסו ללינקדין יהיו הרבה יותר, ובאמת חברות מגייסות הרבה יותר חוקרים, והצוותים גדלים.
כן, לא, זה מעניין, אתה אומרת שנתיים, כי אנחנו, אני גם חושב שאתה סיימנו לפני יותר משנתיים את התואר השני שלנו,
כן.
ואני זוכר שכשאנחנו יצאנו לשוק, לא, לא, בכלל כאילו, אתה יודע, אנשים למדת פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה חברתית, מה זה, לך תעשה את זה קבוצות, נכון, תגייס אנשים, ונכון, כבר נכון. חברות גיוס.
כן, כן.
וזה מדהים לראות ש, נכון, אבל זה משהו שעניין של שנתיים, זאת אומרת, זה באמת חסית, בזמן האחרון התחיל כל הזה, אז...
נכון.
למרות שב-2008 התחילה מהפכה שדיברת עליה של נאג' ונאג' יוניץ וכו', אבל אנחנו בעצם רואים את זה רק עכשיו מתחיל להיכנס לטק בארץ.
אם אתם חושבים שזה התקדם מהר בשנתיים האחרונות, מה עם כל שאר העולם? תחשבו, מה קרה בשנתיים האחרונות?
לגמרי.
איזה טירוף. אז זה אומר שיש יותר משרות פתוחות, עכשיו שזה כיף, זה משמח, ואני גם מאמין שככל שיעבור זמן, יהיו יותר ויותר תפקידים, ויאמינו שמחקר זה דבר ממש חשוב בטק. יש לנו כל מיני מאזינים, רובם הם אנשים שמגיעים מהמקצוע, הרבה מנהלי מוצר, אבל יש לנו גם סטודנטים לפסיכולוגיה, אנשים שמדיין בתואר, והם רוצים להיכנס לחברות טק, שואלים אותנו איך לעשות את זה. יש לך כמה טיפים, או נשאל את זה ככה, אם עכשיו היית צריך לראיין מישהו, לעוד תפקיד של חוקר כאן בסולוטו, מה היה חשוב לך לבדוק?
אני חושב שבהקשרים של תפקידי ג'וניור, שזה תפקידים שמיועדים לאנשים בלי ניסיון בתעשייה, או בלי בהכרח ניסיון בתעשייה, אחד הדברים שהיו לי הכי חשובים לראות, זה באמת היכולת גם לחשיבה מחקרית, גם להתאים את שיטת המחקר, וגם להצדיק אותה, זאת אומרת לבחור, יש באמת מגוון, ציינתי כמה שיטות מחקר שאנחנו משתמשים בהן, ויש עוד הרבה, אז היכולת לבחור את השיטה המתאימה ולהצדיק אותה, היא חשובה מאוד, וגם היכולת להתחבר לביזנס, זאת אומרת, היכולת, להבין שאתה לא חוקר עכשיו משהו out of context, אף אחד לא יבוא ויגיד לך, זו שאלת המחקר שלך, בבקשה תספק לי תשובה, אלא היכולת לבוא וללמוד תחום, ולהתחבר אליו, ולהבין מבין השורות איזה צרכים יש שם, מה הם לא מבינים, מה אני יכול ככה לבוא ולהוסיף שיהיה בעל ערך, זה חשוב מאוד, ובהקשר הזה באמת אפשר גם לקחת קורסים או לשמוע פודקאסטים שקשורים לא רק במחקר, בפרודקט, בביזנס, ואני חושב שלזה יש המון המון ערך כשבאים ורוצים להצטרף.
יש לך המלצה למשהו שכדאי לשמוע?
אז בהקשרים...
חוץ ממיינד דיזיין כמובן.
ברור. אתם כנראה שאתם עכשיו מאזינים, אז...
כל מיינד דיזיין.
וזהו, לא צריך עוד דברים.
יש לי המלצה, כן, לדברים האמת שקשורים במחקר, אז... יש פודקאסט מצוין שנקרא Awkward Silences, זה כל מי שעוסק במחקר יכול כבר להתחבר דרך השם.
שם מעולה.
כן. ויש ככה אנשים בולטים בתחום שמייצרים הרבה תכנים, יש את נועם סיגל שיש לו ככה גם פודקאסט וגם אין תוכנית יוטיוב כזאת, ובאמת לא חסר גם קבוצות פייסבוק וגם בלינקדין אנשים שמשפיעים, אז פשוט להיכנס, להתחיל לחפש ולעקוב אחרי אותם אנשים בקבוצות האלה, ולהתחיל ללמוד את התכנים. בקשר של פרודקט יש מוצרלה, יש עוד הרבה פודקאסטים כאלה ואחרים.
אנחנו לקראת סיום, נכון? תום בדרך כלל מסמן לי, מה אנחנו לקראת סיום? אנחנו לקראת סיום.
אנחנו לקראת סיום.
אז בואו נכנס את לצד היותר אישי. אנחנו יודעים שאתה נשוי לעדי, סיפרת גם קודם.
אמת.
אנחנו מכירים אותה, דרך אגב, אני אפתח סוגריים של, אחד המייסדים של הקהילה של פסיכולוגיה חברתית בעולם האמיתי. וגם עדי חברה בקהילה, וגם אנחנו. ואותי מעניין איך זה להיות נשוי למישהי שבא מאותו תחום, זאת אומרת שניכם מכירים את המחקר של כלכלה התנהגותית, שהרבה פעמים מסתכלים על זה כמניפולציות, אמרונים, נכון? אנחנו יודעים שלא, אבל יש לזה את הסלאג' סייד של זה. אז איך זה להיות נשוי לעוד מישהי שמכירה את כל השטריקים והשטיקים?
אז כמו שאתה יכול לדמיין, זה כיף גדול, עם ובלי קשר. זה כיף גדול, קודם כל באמת חוץ מ, אתה יודע, חוץ מהשיחות הסטנדרטיות של, של בני זוג, אז באמת אנחנו יכולים ככה בשיחות סלון שלנו לבוא ולדבר על, על טרנדים ועל מחקרים, וזה באמת קורה, וזה ממש ממש כיף.
רק תוכל לספר למאזינים מה עדי בדיוק עושה?
בטח, אז עדי היא באמת חלוצה בתחום הזה ומובילה צוות של AI ו-Behavioral Insights במערך החדשנות של כללית, ובעצם היא מייצרת התערבויות שמבוססות AI, אבל גם משלבות עקרונות פסיכולוגיים של מדעי ההתנהגות, כדי באמת לייצר התנהגות בריאה יותר בקרב אנשים, אז עושה דברים מאוד מאוד משמעותיים בתחום הזה בארץ, ואחד הדברים שבאמת מעניין ומהנים, זה שאנחנו מגיעים לתחום הזה מקצת ממקומות שונים באמת. אז אני מגיע באמת מהעולם המאוד איכותני, בהקשרים האלה של לבוא וככה להתבונן במסעות, או בככה מסע של התנהגות, ולזהות את נקודות התורפה, וככה לבוא עם היפותזות התנהגותיות, ולעשות אולי פרוטוטייפינג, ועדי מגיע לזה מהעולם של ככה דאטה מאוד גדול, ולזהות הזדמנויות שאיך אפשר לשלב פסיכולוגיה, כדי לייצר אימפקט בסקייל מאוד מאוד גדול, ואני חושב שהשילוב של שני העולמות האלה באמת מייצר איזשהו כוח, אז ככה הרבה פעמים הדיונים האלה הם באמת מייצרים דברים טובים.
תשמע שאתם ביחד זה סוג של מגה זורד של תובנות התנהגותיות, שלבים את כל הכוחות יחד, זה נהיה...
כן, גם לא שלא היינו משוכנעים קודם, אבל אם עדי את מקשיבה לנו, אז אנחנו בונים עלייך לאחד הפרקים הבאים.
ברור.
כדאי לכם.
זה עוד יקרה.
מה נגיד לסיום? אולי איזה מסר לאומה? לא יודע אם לאומה, אבל לאומת המאזינים של מיינד דיזיין.
זו שאלה טובה, מה היית רוצה שהמאזינים ייקחו איתם מהפרק הזה?
קודם כל שלתהליכי מחקר יש מקום מרכזי בחברות מוצר. אני חושב שזה נושא שככה אולי מי שנמצא בפנים מכיר, אבל הרבה חברות מוצר זה עדיין לא מספיק מרכזי שם, עדיין לא מספיק ברור הערך שזה יכול לתת. אז אני מקווה ממש שדרך ככה השיחה שלנו עלו כל מיני דוגמאות טובות.
אני חושב שחלק מהמאזינים שלנו הם גם מנהלים של חברות, ואני חושב שזה מאוד מעניין בכלל לחשוב על האופציה שיש צוות של חוקרים שהם נותנים עזרה ושירות לכל הצוותים שיש בחברה, שזה לא עכשיו חוקר שנמצא בצוות מסוים, במוצר מסוים, וזה התהליך שלו, אלא שהוא יכול לתת מהיכולות שלו לכל האנשים בארגון. אני חושב שזה, ככל שיותר ארגונים יעבדו ככה, זה פשוט יכול.
אני מסכים איתך, ואני הייתי ככה מוסיף שגם הנושא של מחקר זה לא משהו שהוא... נושא של ייעוץ וככה מעלים שאלה ותוקפים וממשיכים על האתגר הבא, זה עניין של תרבות.
וזה גם עניין של תהליך, אני מניח שאתה מלווה מוצרים לאורך הרבה זמן.
נכון, אתה גם מלווה מוצרים לאורך הרבה זמן, ואתה גם מפתח קשרים שמייצרים בסופו של דבר תהליכים שהם הרבה יותר אינרנטיים. אז כשאני אומר תרבות, אני מתכוון לזה שמנהלי מוצר פה בסולוטו כבר יודעים איך לעבוד איתנו, יודעים איך להשתמש ביכולות של מחקר, עושים מחקר בעצמם, ומעלים צרכים בעצמם, וזה לא רק ככה גישה שאנחנו מביאים עם כל מפגש שלנו לפרודקט, אלא דברים שבאמת כבר צפים מתוקף התרבות הזאת.
אמרת את זה קודם כזה קצת בקטנה, אבל אמרת שאתם מלמדים את המעצבים ומנהלי מוצר בכלל אנשים בצוותים, גם שיטות של מחקר שהם יכולים לעשות את זה בעצמם. אז אתם לא רק נותנים ייעוץ, אתם ממש מלמדים ומעבירים ידע.
נכון, אחד הדברים הכי מאתגרים שאנחנו עושים, וממש היום היה לנו סשן קצת עם איזה ברייקפור ממש נחמד, שממש ככה תוך כדי סיור מוחות, אני וונסה שחוקרת פה יחד איתי, ועוד מעצב בשם אלעד, אז אנחנו ככה מקדמים את האתגר הזה, והיום ממש העלינו בצורה ספונטנית מעצבים, להתבונן ככה במחשבות שלנו, בתהליכים שהתחלנו לייצר, וקיבלנו מהם פידבק, ופיצחנו ככה איזשהו אסימון של איך לתרגם, דברים מהשפה של מעצבים, שמעצבים חוויה וככה חששות, והדברים אולי שואלים להם תוך כדי, איך לעזור להם לתרגם את המחשבות האלה לשאלות מחקר.
אני חושב שמילת מפתח פה, וזה משהו שאני למדתי ממך קצת, אני חושב, זה הנושא של תרגום. זאת אומרת, יש פה באמת, זה באמת תרגום, ואני חושב שהגדולה, לא יודע אם אמרת את זה קודם, כשתום שאל אותך איך היית מגייס מישהו, איך היית מראיין, אבל יש פה משהו, איזושהי יכולת מאוד מאוד מעניינת, של היכולת לתרגם שאלה, או אתגר עסקי, או אתגר מוצרי, לשאלה מחקרית, או מה שאמרת עכשיו בכלל, מחשבות של מעצבים, זאת אומרת, כל הנושא הזה של לתרגם בין שפות מתודולוגיות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, זה מרתק. ואני לא בטוח כאילו איך מלמדים את הדבר הזה בכלל, זאת אומרת, זה כאילו מין משהו שנכון, בא לנו עם הניסיון, אבל
אני מאמין שזה משהו שאני עדיין לא יודע לשים אותו על דף ונייר בצורה אקספליסית מאוד, אבל זה משהו שמתפתח. אולי יש אנשים שכבר פיצחו את איך להסביר את התופעה הזאת שתיארת, אבל אני מאוד מסכים איתך שנושא של תרגום בין צרכים עסקיים לצרכים פרודקטיים, לתהליכים עיצוביים, לבין תהליכים שהם מחקריים, מתודיים בעולמות האלה, זה גורם מפתח.
זה ממש עוד דרך להסתכל על הדברים. אני בתור מעצב חוויית משתמש, עבדתי במלא ארגונים, ולא יצא לי לעבוד עם חוקר. וזה חבל לי, הלוואי, והיה חוקר שהייתי יכול לדבר איתו, ולראות איך הוא מסתכל על הדברים, וללמוד עוד שפה מאנשים שעובדים איתי על אותו מוצר. אני חושב שזה יכול לתת לי עוד המון כלים, וכמובן להפוך את המוצרים שהצבתי להרבה יותר טובים. אז אמן שבכל החברות בארץ יהיו חוקרים, שיוכלו לתת עוד שפה ואת התרגום הזה.
לגמרי, ואני חושב שבמקום הזה, אז באמת גם ענווה וצניעות, כאילו מכל הצדדים, זה דבר שתורם לכולם, כי ככה אני באתי באמת בלי הרבה ניסיון בפרודקט, וכל דבר שאני לומד ממעצבים ופרודקט ואנליסטים על התהליכים שלהם, אז אני מחפש הזדמנויות, וגם להפך.
היה מרתק, וואו.
ממש, תודה עופר.
תודה לכם.
כן, תודה רבה.
ממש ממש כיף ומעניין לדבר איתכם.
טוב, ותודה למאזינים.
לגמרי, תודה שהגעתם עד לפה והזנתם, ותודה לכל המאזינים שמדרגים אותנו בכל האופציות. אגב, אפשר בספוטיפיי להתחיל להוסיף דירוג לפודקאסטים. זה פיצ'ר של חלק מהמשתמשים פתחו, זה מאוד נחמד אם תוכלו גם לדרג שם ולשתף. הדבר הכי נחמד לקרוא, שזה ממש מחמם לי את הלב כל יום שאני פתאום אני רואה מישהו שתייג אותנו באיזה פוסט בלינקדין או בפייסבוק והמליץ לחברים שלו לפודקאסט, זה עושה ממש נעים. אז תודה לכל מי שעשה את זה עד היום, ותמשיכו הלאה ותשלחו לנו, וזה כיף.
להתראות.